תודה רבה, בוקר טוב לכולכם. אני שוב מודה לרב גולדפיש על ההזמנה, ואני מתנצל, אני קצת צרוד הבוקר, אז אין בעיה. אז לקראת חג השבועות, אני חושב זה חשוב לדון ולעיין על עניין של המסורה, משה קיבל תורה מסיני, וכנראה המחלוקת נראה לנו כיסוד של תלמוד תורה. אז נדון הבוקר בטיב המחלוקת. יש המון המון מחלוקות בגמרא, אלפים, אלפי אלפים בראשונים ובאחרונים. ועד היום פה בארץ אנחנו חיים עם המחלוקות על גירות, על כשרות, על שבת, על פסח וכו'. והנה השאלה, האם המחלוקת זה עניין לכתחילה ביהדות, או זה עניין של בדיעבד? כלומר, האם מערכת התורה סובלת מחלוקות, או מעודדת מחלוקות? כתוב במספר 9, עוד נשוב לזה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, השם אמר לנו את כל התורה, זה כולל כאמור בגמרא בחגיגה דף ג' למד ב', בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות, יושבים בחברות בקבוצות, ועוסקים בתורה, הללו מתאמין והללו מתארין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעטה? תלמוד לא אמר, הפסוק בקהלת, כולם ניתנו מראה אחד, כל אחד ניתנן, פנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו. עוד נחזור לנקודה הזאת.
סטיבן?
אבל בעניין...
הרב סטיבן?
כן.
נתתי לך את האפשרות להזיז את, את השיר סקרין, אז אתה יכול להזיז את המקורות בעצמך גם.
אוקיי, אני משתדל, רגע.
גם היום כולו חדש, כל הזמן מתחדש.
מה אני לוחץ על העכבר הזה? הנה, אוקיי. נשתדל. זה סנהדרין פחת עמד בתניא. אמר רבי יוסי, מתחילה לא היו מרבים מחלוקת בישראל, אלא ביתן של 71 יושבים בלשכת הגזית, ושתי בתי דינים של 23, אחד יושב על פתח הרבית, אחד יושב על פתח הזרה, ושם בתי דין של 23 יושבים בכל עירות ישראל, הוא צריך הדבר לשאול, כלומר, זה עלה ספק, בדין או משהו אחר, שואלים מבית דין שבאיראן, אם שמעו, אמרו להם, אם לאו, באים לזה שסמוך לאיראן, לבית דין יותר גדול, בית דין אחר. אם שמעו, יודעים, אמרו להם, אם לאו, באים לזה של פתח הר הבית. אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, באים לזה של פתח חזרה. כלומר, מתאפסים מבית דין לבית דין עד שימצאו פסק הלכה. ואומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך למדתי, כך למדו חבריי. אם שמרו, טוב, אם לאו, אלו ואלו במלשכת הגזית, ששם יושבים מתמיד שושך, התמיד של בביים, ובשבתות ובים טובים יושבים בחיל, נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו, אמרו להם, אם לאו, עומדים למניין. וסוף סוף יש הצבעה בסנהדרין על הפסק. רבו המתאמים תימו, רבו המתאהרין תיארו. אבל משרבו תלמידי שמי והלל שלא שימשו כל צרכן, רבו מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי תורות. אז כנראה, לפי הגמרא פה, המחלוקת היא עניין של בדיעבד. בתחילה היה אפשרות לפתור כל שאלה הלכתית, שלב אחר שלב, עד הבית דין הגדול. אז מסקנת הגמרא שהמחלוקת תראה איזה הידרדרות במצב הלכתי. אז במשך מאות שנים, כל שאלה הלכתית נגמרת עם תשובה ברורה ופשוטה. וזה היה מצב בכלל ישראל, ממתן תורה עד עידן מסוים, מחלוקת מסוימת, בזמן בית שני. המחלוקת הראשונה, זה כבר בדף שני, ולא להטריח אותי, עוד נשוב לזה, זה בגמרא חגיגה, המחלוקת על סמיכה ביום טוב. היו יוסף בן יועזר אמר לא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך, עד שמאי והלל, שמאי אומר לא לסמוך, הלל אומר לסמוך, הראשונים היו נשיאים, שניים להם אבות ביתין, והם חלקו דור אחר דור, על העניין הזה של סמיכה ביום טוב, אבל זה המחלוקת הראשונה. למה הם לא הביאו את המחלוקת הזה להצבעה, עוד נחזור לזה, אבל זאת הייתה המחלוקת הראשונה בכלל ישראל, שבה לא הייתה פתרון. הלל ושמי הגדולים האלה, הם חילקו בשלושה דברים, סך הכל, שלושה דברים, כאמור במסכת עדויות. אבל הלאה היו יותר מ-300 מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, תלמידים שלהם. למה? מפני שלא שימשו כל צרכן. משהו קרה בתלמוד תורה שלהם, באיכות תלמוד תורה שלהם, שהם לא היו יכולים לקלוט את סברות רבניהם של הלל שמאי, והם חילקו במאות מאות דברים, וזה כבר סוס ברח מן ערבה. מה זאת אומרת? מה פשט של שלוש שימשו כל צרכן? אז המרשה כותב מספר שלוש, ונעשית התורה כשתי תורות, שימוש תלמידי חכמים הוא שורש ומקור ללימוד תורה על בוריה. חשוב לדעת שלימוד תורה זה לא רק עניין של פתיחת ספר ובן אדם קורא בעצמו, זה לא תלמוד תורה, זה קריאת ספר. תלמוד תורה חייב רבי, מורה. כמו כנראה פרק הוינותו, מי שלא שימש תמיד חכמים, מה אומרים? הגמרא מגדירה עם הארץ, מי שקרא ושנה, אבל לא שימש תלמידי חכמים. כלומר, מי שלומד בעצמו, אפילו לומד תורה, מקרא, משנה, גמרא, אם לא שימש תלמידי חכמים, הוא עדיין מוגדר עם הארץ. וכמו שכתוב הרמב״ם, ודעת כל אחד מהם נראית כתורת אמת. אז זה כבר משהו שמוכר לנו, כל אחד אומר דעה לעצמו, והוא חושב שכל האמת נמצא אצלו ולא בזולת. אז כנראה מהגמרא בסנהדרין, זה נראה שמחלוקת הוא דבר שעלתה מאיזה חולשה במסורה, בתלמוד תורה, שלא שימשו כל צרכן. אבל איך זה יכול להשתלב עם התלמוד ירושלמי במסכת פאה, שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להראות לפני רבו, כבר נאמר למשה בסיני. מירושלמי, כנראה שבנוי בתוך מסגרת התורה, יש עניין של מחלוקת. במסכת סנהדרין, כנראה, המחלוקת זה משהו, מחלוקת בלי פתרון, זה משהו שקרה בדיעבד, לא לכתחילה. אוקיי? רגע אחד. אז מה הפירוש של לא שימשו כל צרכן? רב שרייר הגאון כתב באיגרת שלו, מספר 4, איגרת רב שרייר הגאון זה כמו היסטוריה על עמנו ובפרט על פיתוח התורה שבפה. וכיוון דחרב בית המקדש ועזלו לביתר וחרבנה מביתר והתבדרו רבנו לכל צד אחרי החורבן, וגם לפני מחלוקת בית שם ובית הלל היו לפני החורבן בית המקדש, אבל היה פורענות, בעיות, לחצים, והרבנים התבדרו לכל צד, ומשום הנך מהומות ושמדים ושיבושים שהיו באותו זמן, לא שימשו התלמידים כל צרכן ונפישו מחלוקת. וזה גם מפורסם מאוד. רב שרייר הגאון כותב שהבעיה של מחלוקת היא כן חולשה במערכת התורה, וכל הלחצים על יהודים, החורבן וכל הבעיות עם הרומאים, הם גרמו לאי יכולת של התלמידים ללמוד תורה כסדרן, ובלי סברות נכונות אז לא יכלו להבין את התורה על בוריה, לא יכלו לכוון למיטה של תורה, ומכך נולדו מחלוקות. אבל זה כנראה הדעת המיעוט ברבותינו. ולדוגמה, הנה הרמב״ם, זה בהתחלת הדף. הרמב״ם כותב, זה קשה לומר שהמחלוקת היא חולשה בתורה, הטעויות במסורה. הרמב״ם כותב בתוקף, בהקדמתו למשנה, אבל סברת מי שחשב שגם הדינים שיש במחלוקת קיבלו ממשה ונפלה במחלוקת מחמת טעות בקבלה או שכחה, או שאחד צודק בקבלתו והשני טעה בקבלתו, יש אחד שצודק אחד שטועה, או ששכח, או שלא שמע מרבו כל מה שצריך לשמוע. וכמובן זה הפשט של הגמרא בסנהדרין. אבל הרמב״ם כותב, מביא ראיה לכך, מה שאמרו, משרבו תלמידי שמאי ואלו שלא שימשו כל צרכן, רבתם החוק בישראל ונעשה אותו כשתי תורות, הנה זה חי השם דבר מגונה ומוזר מאוד. להגיד שהמחלוקת עלה בעם ישראל מפני אי יכולת ללמוד, מפני טעויות במסורה, מפני שאחד צדק אחד טעה, זה דבר מגונה מוזר מאוד, הוא דבר בלתי נכון ולא מתאים לכללים. וחושד באנשים שמהם קיבלנו את התורה, וכל זה בטל, והביא אותם לידי השקפה נפסדת זו, מיעוט ידיעת דברי חכמים הנמצאים בתלמוד, לפי שמצאו שהפירוש מקובל ממשה וזה נכון לפי הכללים שקדמנו, אבל הם לא הבדילו בין הכללים המקובלים והחידושים שנלמדו בדרכי העיון. אז אי אפשר לומר שיש טעויות במסורה, אז המחלוקת נובעת ממקום אחר לגמרי. למה אנחנו משווים את התורה? אז המדרש אומר בקהלת רבה, מספר 6, דברי חכמים כדור בנות, ככדור של בנות. מה כדור זה? מתבדר מיד ליד, ואינה נופלת לארץ, כך לא נפל דבר אחד. מה כדור זה מקלין בה בידיים ואינה נופלת? כך משה קיבל תורה מסיני מסור ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים נביאים, נביאים מסור לכנסת הגדולה, כמו כדור גומי של בנות, שאפשר לזרוק כדור מיד ליד, מאחד לאחד, ואין הפסד בכדור, לא מפסידים כלום. אז התורה נמשלה לכדור בנות כאלו. ועוד מספר 7. הירושלמי במסכת סנהדרין, פרק ד', הלכה ב'. אומר רבי ינאי, אילו ניתנה תורה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה. התורה לא ניתנה לנו כמו ספר הלכה, ולא ניתנה לנו הלכה פסוקה כמו ספר המשפטים שיש בכל מדינה. לפי הירושלמי, מחלוקות הן חלק אינטגרלי של מערכת התורה. הפני משה, ביור על הירושלמי, כותב, מספר 8, אילו ניתנה תורה חתוכה בפסק הלכה, בלא נטייה דעת לכאן ולכאן. אם התורה ניתנה לנו רק עם דעה אחת וסברה אחת, בלי סברות, בלי אפשרות להתווכח מצד זה לצד זה, לא הייתה לרגל עמידה. לא היה קיום לעולם, והתורה צריך שתהיה נדרשת פנים לכאן ולכאן, כדי לקמי, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. התורה הייתה צריכה לארח, לאחסן, כמה דעות ושיטות. זו לא אומרת שכל דעה היא תורה. יש גם מסגרת של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הרב אבינר אומר הרבה פעמים, המדרש אומר ששבעים פנים לתורה, אז יש הרבה פנים, אבל כלומר יש גם פן ה-71 שזה מחוץ לתורה. אלפי ירושלמי, אילו ניתנה תורה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה. למה? זה בעיה בכל מערכת משפט, בכל מדינה בעולם. ההלכה פסוקה, כמו שקוראים בספר, זה יכול לטפל רק בעניינים ידועים. אבל אם משהו חדש עולה, וזה לא כתוב בספרים, אז צריכים להתייחס לכללים יותר גדולים. צריך להתייחס לסברות. צריך לדיין מצד אחד ומהשני, מה עצם ההלכה, מה מטיב של המחלוקת, מה שני הצדדים, שני הדינים, כדי לברר את העניין. אז התורה לא ניתנה לנו באופן הלכה פסוקה, אלא שיש אפשרות לדרוש פנים לכאן ולכאן. אז כבר אפשר לדעת, להבין, אפילו מה של תלמיד ותיק, עתיד להורות לפני רבו, כבר נאמר למשה בסיני. צריכים לדעת למה זה הדרך של התורה, אבל כנראה זה כן דרך התורה. ובכן, מספר 9, רגע אחד, אז אני עוד פעם... אוקיי. גמרא בחגיגה שכבר ציטטנו, דף ג' עמוד ב', דברי חכם כדור בנות כמסמרות נטועים בעלי הסופות נומרו אחד, בעלי הסופות. אז לפי הגמרא פה בחגיגה, למרות הגמרא בסנהדרין, התלמידי חכמים יושבים הסופות הסופות, עוסקים בתורה, ויש שני צדדים. יש הרבה דעות, יושבים בקבוצות ודנים בהלכה, ואם זה נראה לנו משהו מדהים, איך זה יכול להיות? שאחד אומר כן, אחד אומר לא, אחד אומר אסור, אחד אומר מותר. אז ככה זה צריך להיות, תכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. כל הדברים. ואף אתה עשה הזנחה כאפר חסד, וקנה לך לב מביא לשמוע את דברי מתמים ואת דברי מתרים, את דברי עשרים ואת דברי מתירים, את דברי פוסלים ואת דברי מכשירים. צריך לעשות את המוח כמו כברה, שאפשר לגבור בין כל הדעות וכל השיטות, וככה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים ואישיות חיה ופרחת, וזה אחד מסודות קיומנו. אז איך הסביר את זה הרמב״ם? נשוב עכשיו לרמב״ם בהקדמה למשנה. אבל אמרם משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכן רבתה מחלוקת בישראל, עניין דבר זה ברור מאוד, כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובידיעת הכללים שלמדים מהם, לא תהיה ביניהם מחלוקת. כלומר, יש שני אנשים עם מורה אחד, והמדרגה אינטלקטואלי שלהם גם שווים, אז לא תהיה מחלוקת ביניהם בלי שעומדים באחד בשום פנים. ואם תהיה, תהיה מועטת. כמו שלא מצאנו מחלוקת בין שמאי והלל, אלא בהלכות אחדות, לפי שדרכי לימודם מכל מה שהוא לומדים אותו באחד המידות, היו קרובים זה לזה. וגם הכללים הנכונים שהיו אצל זה, היו אצל השני. אבל כאשר נתמעט לימוד תלמידיהם, ונחלשו אצלם דרכי הדין, בהשוואה לשמי והלל רבותיהם, נפלה מחלוקת ביניהם בשעת המסו ומתן בהרבה עניינים, אז לא חדרו לסברות של רבניהם, לפי שכל אחד מהם דן לפי כוח שכלו ולפי הכלים הידועים לו. אבל והנה העיקר, ואין להשימם בכך, אי אפשר להשים אותם שזה קרה, כי לא נוכל אנחנו להכריח שני בני אדם המתווכחים שיתווכחו לפי רמת שכלם של שאול פנחס. זה אי אפשר, בלתי אפשרי, ששני אדם יחשבו אחד כמו השני. זה לא יומן, זה לא יקרה. וגם אין אנחנו רשאים לפקפק במה שנחלקו בו מבני שאינם כשמאי והלל, או למעלה מהם, פשוט לא היו במדרגת של הרבנים שלהם. כי לא חייב אותנו בכך השם יתעלה, אלא חייב אותנו לשמוע מן החכמים, חכמי איזה דור שיהיה, כמו שאמר, או אל השופט השם בים מהם ודרשת, באופן זה נפלו מחלוקת. לא שטעו בקבלתם וקבלת אחד אמת והשני בתהילה, וכמה ברורים דברים אלה למי שמתבונן בהם, וכמה גדול היסוד הזה בתורה. אז אם כן, צריך לעיין למה מעדיפים מערכת עם כל כך הרבה מחלוקות וויכוחים ודיונים, עד שיש קהילה אחת שעושה דבר ההפך של קהילה אחרת. אז הרמב״ם כותב שזה טבע האנושי. אם יש לשניים אותו מלמד ואותו מדרגה של לימוד, אז אין מחלוקת. אם היו שווים בהבנה, כישרון רבי וכולי, אז אין מחלוקת. אבל זה יסוד גדול, כשיש אי השוואה בין המדרגת האינטלקטואלי, בין ההבנה, קליטה של התלמידים, אז אי אפשר שמחלוקת לא יעלה, וזה יסוד גדול. הגמרא אומר בשתי מקומות, כשם שאין פרצופיהן דומים, בן אדם אחד לא נראה כמו השני, כך אין דעותיהן שוות. לא חושבים אחד לשני. יש לכולנו אישיות נפרדת ומיוחדת. לזה אומרים ברוך חכם הרזים, כשאורים אוכלוסיה גדולה של עם ישראל, 600,000 בני אדם, שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה. רש"י כותב באופן דומה במסכת כתובות, והוא מברר את העניין על בוריו. זה מסכת כתובות, דף נ"ז עמוד ב', אוקיי, מספר 11. המחלוקת בגמרא לא חשוב פה, אבל רש"י כותב, דחיפליגי תרי עליבא דחד, מר אמר הוכי פלוני, ומר אמר הוכי אמר פלוני, חד מינה משקר. יש פעמים שכנראה בגמרא כותב, יש מחלוקת על מה שאמורה או תנה אחת אמר. ואם כן, אם יש מחלוקת, או אמר כן או לא, אז ברור שאחד משקר או טועה. אבל כפליגי תרי אמוראי בדין או באיסור והתר, כל חד אמר הכי מסתבר תמה, אין כאן שקר. כל חד וחד שרדידי כאמר, מר יאהב תימה להתרו, ומר יאהב תימה לאיסורו. מר מדמי מילתא למילתא, מילתא הכי, ומר מדמי לבניונה אחרינו. ואיקו למימר, באופן כזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. זימנן דשייך הייתיימה, וזימנן דשייך הייתיימה. שאתה מתהפך לפי שינוי דברים, בשינוי מועד, אפילו עם פרט אחד, עובדה אחת, שונה מסיטואציה אחת או שני, אפשר שהפסק הלכה יהיה משהו אחר. אז ברור שלכל פוסק הוא צריך לסוף את כל העובדות, כל העובדות, אפילו איזה עובדה או פרט שהשואל לא חושב שזה חשוב או מדבר לעניין, מפני שעל פרט אחד, אפילו קטן, יכול להיות שינוי דברים בפסק. וגם בגמרא, כשמדיינים על איזה עניין הלכה, כל תנא, כל אמורא, רואה את זה ממבט שלו, מהשכל שלו, מפרספקטיבה שלו, מפני שכולנו בני אדם עם דעות שונות, אפשר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אוקיי, צריך לברר ולהגיע לפסק הלכה, אבל שניהם אפשר להיות דברי אלוקים חיים, והדבר אלוקים את כל הדברים האלה. וזה הגמרא בחגיגה דף תזיין עמוד א' ועמוד ב', שמדבר על המחלוקת הראשונה. איך זה קרה? יוסי בן יועזר אומר לא לסמוך, יוסי בן יוחנן אומר לסמוך, על סמיכה ביום טוב. ושם פרחת לא לסמוך, נתרבל לסמוך, נמתבל לא לסמוך, שמשתך לסמוך, שמי לסמוך, אבטל לא לסמוך. הילו מנחם לא נחלקו, יוצא מנחם נכנס שמי והוא חלק. שמר לא לסמוך, הילו אומר לסמוך, הראשונים היו נשיאים, שניים למבעות ביתין, ורשי מברר, לא לסמוך ביום טוב, וזוהי מחלוקת ראשונה שהייתה בחכמי ישראל. והשאלה זה מה קרה פה בזוגות? מדוע הם לא יכלו לפסוק הלכה, להביא את המחלוקת, את הספק להצבעה ולבאר את העניין? אז צריכים לדעת כמה דברים. קודם כל, היה שינוי במצב הפוליטי, עד הזמן הזה בבית שני, כשהסנהדרין מתפקד, אז יש גוף שיפתור מחלוקת באופן סופי. אחרי זה טבע הוא שהמחלוקת ירבו. אז מה קרה בעידן הזוגות? רב רובי מרגוליות, זכר צדק לברכה, כותב בספרו יסוד המשנה ועריכתה, שהמחלוקת הראשונה צריך להיות מחלוקת מפתיעה ומפליאה, אבל זה היה משהו פה מאוד מאוד פרוזאי, שמחה ביום טוב. אז מה מכריע? מדוע לא היו יכולים לברר את זה? אז בסדר, זה מחלוקת בסברה, יש שאמרו לא לסמוך בפני ששמיכה זה דבר רשות, ולא מעכב הקרבן, ואז דבר רשות זה מוקצה, בעל חי, אז לא צריך לעשות, אז לא לעשות, אינם עושים מיום טוב. או הצד השני שאמר לסמוך, זה כן מעשה רשות, אבל זה חלק מעבודה, למרות שזה רשות. רב רובן אמר, למה לא פיתרו את זה? מפני הגמרא מרמזת לזה במשפט האחרון. הראשונים היו נשיאים, ושנים להם אבות ביתים. וזו כותב, זה היה תנאי מיוחד מאוד, כשיש מחלוקת בין הנשיא ובין האב בית דין, הם הכריעו את הדבר, אבל לא באופן סופי. והיה רשות לדור הבא לעורר את אותו מחלוקת. אז זה מה קרה. ולכן המשנה, המשנה מצטטת את כל הבני פלוגתא, יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, הראשונים היו נשיאים, שניים אבות ביתים, כדי להגיד לנו, ללמד אותנו, שמחלוקת מיוחדת בין הנשיא ובין אב בית דין, אז בואו להצבעה, אבל להצבעה זמנית, לא להצבעה סופית, אז בכל דור ודור, אז עמדו המחלוקת להצבעה עוד פעם. ובכן, אחרי זה, ואחרי המחלוקות של בשל הילה ושמי, אז כל העולם פתחו במחלוקת. אבל זה היה המטרה מההתחלה. וזה מה שאומר בדרשות הר"ן. הר"ן כותב בדרשות שלו, הדרוש השלישי, מספר 13. וזה עניין צריך עיון. איך נאמר ששתי כיתות המחלוקת נאמרו למשה מפי הגבורה? באמת שאחד משני דעות היא דעת אמיתי, והשני דעת הפכו. איך אפשר שניהם להיות נכון? אם כן, אין לדרוש שיצא מפי הגבורה דבר בלתי אמיתי. אבל העניין כך הוא, שזו שאלה מפורסמת, שהרבה בעלי בתים שואלים, איך יכול להיות דבר והיפוכו, שניהם דברי אלוקים חיים. אבל העניין כך הוא, שכל התורה שבכתב ושבעל פה, נמסרה למשה בסיני, כמו שאמרו בגמרא מגילה, הרי הקדוש ברוך הוא למשה, כל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שסופרים עתידים לחדש, דקדוקי סופרים הם המחלוקת, וחילוקי סברות שבין חכמי ישראל. וכולן למדן משה רבינו עליו השלום פי הגבורה. משה למד את שתי הדעות, שני הדינים. ושתהיה הכרעה כפי הסכמת חכמי הדור. וזה עניין רבי אליעזר גדול ומחלוקתו. לא בשמיים, יגמר במציע. כבר ניתן למשל הר סיני, וכתוב בה אחרי רבי מלטות. הנה ראו כולם שרבי אליעזר היה מסכים אל האמת יותר מהם. וכי אותותיו כולם אמיתיים צודקים. ברור, הקדוש ברוך הוא הסכים עם רבי אליעזר. והכריעו מן השמיים כדבריו, ואף על פי כן עשו מעשה כהסכמתם. אחר ששכלם היה נוטה לטמא, אף על פי שהיו יודעים שהיו מסכימים הפך האמת, לא רצו לטהר. התלמיד חכם, הפוסק, הוא צריך לעקוב אחרי שכלו הישר. והיו עוברים על דתם אם היו מתארים כיוון ששכלם נוטה לטמא, שאחרה נמסרה לחכמי התורות. כל פוסק צריך לעקוב אחרי שכלו הישר, זהו מערכת התורה. וכן כותב הרב קוק באין היה, רגע אחד, הנה. אני רק רוצה להוריד את זה קצת. רב קוק כותב, זה באין היה בסוף מסכת ברכות, אני עדיין מסתבך עם העכבר הזה, יאי יאי, כן, הנה, אוקיי, יש טועים מחושבים, רב קוק מבאר את המאמר המפורסם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, זה כנראה מפעם לפעם צחוק, אבל הוא מבאר, יש תלמידים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנקים על ידי צוויון אחד בדיעות ותכונות, ואם כן, כשרים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים מחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו נכון, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום, הריבוי של השלום הוא שיתרו כל הצדדים והשיטות. לפי רב קוק, זה הפשט, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ריבוי שלום הוא שיתרו כל הצדדים, כל השיטות, כל אחד, כל פוסק, כל רב, כל במסורה, אומר את שלו, ואז הולכים להכרעה. אבל בלי לשמוע כל הצדדים, אז אין שלום, ואפילו אין אמיתה של תורה. ויתברו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. ואדרבה, גם עניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, יראו כשמתגלה אמיתת החכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות, וכל מקצועות והחלוקים דף לידם, יראה אור האמת והצדק, ודעת השם יראתו ואהבתו ואור תורה אמת. ובכן, המשנה בעדיות כותב, לכן כותבים בגמרא גם דעת המיעוט, שהפסיד בקרב הזה של התורה. צריכים לכתוב וגם ללמוד את דת המיעוט, דת שנדחה, מפני שזה גם חלק של התורה, זה אמיתה של תורה, זה המבט הכלי הגדול של התורה. הנציב כותב, זה ב-15, זה משהו מעניין מאוד, זה בהמק שאלה, הקדמה של השלטות של רבי אחי גאון, הוא כותב, יש לו מאמר ארוך מאוד על התורה של בפה, והוא דורש, ובמינו, איש דת למו, איש דת. נכלל בזה התואר, שני חלקי תורה, יש שני חלקים לתורה, חלק המבואר לכל, והמה דינים חתוכים לדעת מה לעשות ולא יעבור, וזה נקרא דת. כלשון הכתוב במגילת אסתר, כדעת מה לעשות. אז חלק אחד של תורה זה דת, זה דינים, זה הלכה. אבל צריך גם להיות בתורה איזה מערכת שהתורה יכולה לפתח, לענות על שאלות הזמן, ויש חלק המחוסה עד שיבוא לחקירה והקשים, עד שיצא לאור, וזהו איש דת, שהוא מתחלק לכמה ניצוצות, וכל ניצוץ מוציא אבוקה גדולה כאשר התחברו אליו עוד עצים וכדומה, סיבות המרחיבות כוח הניצוץ. כך זה דרכה של תורה כפטיש שפוץ הצלע. מראש מקדם, ממות יהושע ואילך, נפל ספקות אשר בו נחלו גדולי הדור, ונמנו וגמרו על פי דעת רבים כמפרש בתורה. ואז נקרא הלכה ברורה, וזה דת מאש. אז התורה ניתנה לנו אש דת. יש חלק של דת, פסוקה, חתוכה, אבל גם צריך תורה של אש שיכולה לפתח, שמתחלק לכמה ניצוצות, ואפשר לברר את ספקות הזמן. יש גמישות לתורה, גמישות שלא יומן, שיכולה לענות לכל מבוכות הזמן, וזה לכתחילה, זה לא בדיעבד. כמו שכתוב במסכת סנהדרין, אמר רב יהודה, אמר רב, אין מושיבין מסנהדרין, אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה. צריכים להיות איזה, לא רק גמישות, אלא חידוש אינטלקטואלי, ששאל להגיד על דבר אסור שזה מותר, ועל תאור שזה תמי, לא,
זה... אני קורא לזה היום תחקור.
מה זה?
בעברית קוראים לזה
תחקור. תחקור, אוקיי, בסדר, כן.
תחקום, תחקום.
תחקום, תודה. תחקום. ב-17 אני ציטטתי פה את השם משמואל. נכון, לשבת על הסנהדרין צריך מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה. השם משמואל כתב, היינו שיודע למצוא חלקי תורה שבו, אבל לא סוף דבר שיתרן לגמרי. כלומר, שלא יחשבו שמת שרץ טהור מן התורה, אבל יש גם תחכום כזה שצריך לדעת. ועוד דבר אחד, רב קוק כתב, וקראתי את זה באלון שבת, בעבר ומונה לפני שבוע, מרב אורן טרבלסי, זה בעין היה מסכת שבת, פרק א', סימן ח', הוא אומר שכל יהודי, היהודים נמשים לכוכבים, אומרים על הכוכבים, לכולם שמות יקרא. אז הרב קוק כותב, בעין היה, שבעם היהודי, בעם ישראל, יש ערך לכל פרט, לכל בן אדם, משאר אומות העולם. לכל אומה יש תפקיד חשוב, לכל אומה הוא בעלת ערך, אבל אין ייעוד לכל פרט באומות העולם. לכל יהודי יש יכולת, יש ייחודיות, יש דעות משלו, אפילו רב קוק כותב יש אמת משלו. מפני כן הוא כותב, כל המידות תקועות יותר בעם ישראל, בין לרע בין לטוב, כמו קינה, זה עניין על אתר שמה. וגם המחלוקת יש יותר בינינו לבין כל אומות שבעולם. אני חושב אולי יש מדינות בעולם שיש כמה אנשים שהם כמו מתנגדים לדת, מתנגדים למדינה, אבל לא כמו עם ישראל, שיש חלקים שיש דעות חזקות מאוד, דעות שאפילו אם מראים להם שהם אינם נכונות, לא רוצים לוותר עליהם. המחלוקות יש יותר בינינו, רב קוק כתב, מפני שמרגישים אמת פרטי בעומק נפשנו. לכן יש מחלוקות בינינו יותר מבין שאר העולם. והכל התחיל עם אנוכי השם אלוקיך, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אז בסופו של דבר, אפשר להגיד, אפשר להוכיח, שהמחלוקת בתורה זה לא משהו בדיעבד שקרה במני טעויות, חולשה, אי הבנה וכו'. המחלוקות בעם ישראל, בתורה, הם משהו לכתחילה, כדי שאנחנו נהיה יכולים לפתח את כל התורה, לראות את אמת אלוקי מכל צד ומכל מבט, ובדרך זו להפיץ את התורה לעמנו ולהיות גם אור לגויים. אני מודה לכולכם על הקשבה ומחל לכולכם חג שבועות שמח.